ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף קוף חף גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, 10 שורות מראש העמוד. בשוליים ממול תחת הכותרת נושא כתבנו: המפשיט בהמה עד כמה נחשב האור המופשט חיבור להכניס טומאה לבשר, בנבלה להוציא טומאה לנוגע בו. אז אנחנו רוצים לברר הגדרות של האור שיתפקד כיד, יד לתומה. אם מדובר בבשר טהור ואדם טמא, אז האדם שיגע בקטע האור המופשט תלוי האורך, וזה מטרת הסוגיה שלנו, שהאדם הטמא יכניס טומה לבשר דרך אותו קטע קטע אור המופשט. אם הוא מופשט נגיד יותר מהשיעור, אז הוא אינו מתפקד יד, הוא פליט נפרד נקרא לזה, הוא לא קשור כבר לבהמה, לבשר. וכן כפי שאמרנו ונחזור על זה, אם מדובר בנבלה שהיא עצמה מתאמה, דרך האור המופשט, תלוי שוב פעם על האורך, כמה אור מופשט, יאפשר, האור המופשט יאפשר את התומה לעבור מהנבילה לאדם הנוגע בקצה האור. מומלץ מאוד, והשתמשנו בספר הזה מתחילת המסכת, בפרט בפרק שלישי, פרק הספר שיחת חולין, שיש בו ציורים שמלווים המסכת. יש כאן עמוד של ציורים המתארים את הפשטת האור, כי אנחנו נדבר עוד מעט בהפשטה רגילה, וזה שחותכים את האור, עושים חתך באור מהראש עד הזנב, וזה בעצם מחלק את האור לשני חלקים, לשני צדדים, ואז מפשיטים כל צד ליצור ממנו למשל שטיח או כיסוי למיטה. יש צורות אחרות של הפשטה שמפשיטים את האור בשלמותו, כאילו בצורת הבהמה עצמה, וה מטרה של הפשטה כזאת זה ליצור כלי שיכיל, שיכול להכיל נוזלים, חימת, זה ליצור חימת. ויש שמפשיטים בצורה הזאת בשלמות עומי הראש, שחותכים סביב הצוואר של הבהמה ומורידים את האור חלק עליון מהחזה, שזה מקום שהוא קשה להפשטה, ואם עוברים את זה מה טוב, ומורידים את זה מטה כלפי החלק האחורי. ויש גם ההפך, שקוראים לזה מרגיל, של רגל, שתולים את הבהמה רגליו האחוריות למעלה ועושים חתך סביב הרגל ומורידים את האור בשלמותו כלפי הראש. לכל אחד מהצורות השונות של הפשטה יש נפקמינה לגבי אורך האור שאופשט, שעדיין ישמש כיד להוביל תומה לכאן ולכאן. עם ההקדמה הזאת אנחנו ניכנס כעת למשנה. המפשיט בבהמה ובחיה בתורה ובתמיה, בדקה ובגסה. עכשיו המילים בתורה ובתמיה, יש מחלוקת במפרשים. אנחנו נפרש בתורה, כוונה במצב שהבהמה תורה ואדם תמי נוגע בקצה האור, ובתמיה למשל נבלה שהיא תמיה, ושוב פעם אדם נוגע בקצה האור המופשט, האם התומה יעבור. דקה ובגסה, בהמה דקה, בהמה גסה. עכשיו, לאיזו מטרה הוא מפשיט? ואמרנו מוקדם יותר, המטרה גם יהווה, נגיד, תיאור לצורת ההפשטה. אז אחד, לשטיח, כדי אחיזה. יותר מהשיעור הזה כדי אחיזה, אנחנו אולי נמתין לגמרא לבאר מה זה כדי אחיזה. אבל זה שיעור מסוים, כל אחד יכול כבר לנחש בערך כמה זה, כי זה תמון במילה. אז האדם שהוא מפשיט לשטיח, ותיארנו את זה מקודם, זה שהוא מחלק את האור, עושה חתך לאורך כל הבהמה, מהראש עד הזנב, ומשם מקלף, מפשיט את האור משני הצדדים, יוצא אור יחסית שטוח. אם הופשט כדי אחיזה, אז הוא נחשב חיבור, או מתפקד כיד להעביר את התומה לכאן ולכאן. תפי מזה, יותר מזה, זה כבר לא נחשב חיבור. רש"י, המפשיט בבהמה וחיה בתורה שחוטה, והוא, כלומר האדם תמי, או בתמיה, מה זה? נבלה, והוא האדם שמפשיט טהור, אם מפשיטו לעשות מן האור שטיח למיטה ושולחן. יש בשיטה מקובצת הרחבה, אנחנו נסתכל באות א', אם מפשיטו לעשות מן האור שטיח למיטה ושולחן, לשכב עליו או לשב עליו, זה מפשיטו פשוט, כדרך שאנו עושים. לא הווה האור חיבור לבשר שהנוגע באור, לאו כנוגע בבשר דמי, אלא כדי אחיזה, הווה חיבור. אז אנחנו מוצאים את עצמנו שוב פעם ברש"י, כדי אחיזה וחיבור, ממשיך רש"י, מה זה חיבור? יד להוציא תומה מן הנבלה אם נוגע בו, ולהכניס תומה לבשר אם תורה אי. ותפי מהכה לא הווה יד להכניס ולהוציא תומה. ולכמן מפרש כמה כדי אחיזה, ולקחנו את הרעיון הזה להמתין מרש"י כאן. אז זה דוגמה ראשונה. נמשיך במשנה. ולחימת, מי שמפשיט את האור בכוונה ליצור מהאור חימת, שהוא מפשיט אותו שלם, והוא מתחיל מן הפה, מראש הבהמה, עד שיפשיט את החזה. אמרנו מקודם שהחזה זה מקום שקשה להפשיט, ולכן האור נחשב מחובר לבהמה עד שהוא מגיע לחזה. אז זה הרבה יותר אגב מכדי אחיזה. המרגיל, דוגמה שלישית, שהוא מתחיל לחתוך מרגלי הבהמה האחוריות לכיוון הראש, אז כולו חיבור לתומה, לתמי ולתמי. יש מפורשים שההמשך הוא קשור למה שקראנו עכשיו, או שעל הצוואר, כלומר החיבור הוא ממשיך עד הצוואר. עכשיו, מה בקשר לאור שעל הצוואר? רבי יוחנן בן נורי אומר, אינו חיבור, זה כבר אינו נחשב חיבור, וחכמים אומרים חיבור עד שיפשיד את כולו. שוב פעם נפנה לרש"י, המרגיל שהתחיל לחותכו מרגליה כלפי ראשה ומפשיטה כפול לכם, הכפול זה כוונה שלם, במקום, בניגוד לדוגמה הראשונה שאמרנו שהוא מחלק את האור, פה הוא שלם, הוא נקרא כפול לחימת, כולו חיבור. כלומר, התחלת מהרגליים, האור, ומפשיט וממשיך עד האמצע, עד יותר, הכל נחשב מחובר. ולכן מי שנוגע במי שנגיד, אם מדובר בהפשטת נבלה, מי שנוגע בקצה האור, למרות שהרבה מאוד כבר מופשט, זה נחשב רצף אחד, והתומה יבוא מהנבלה לבן אדם. מפני, למה כולו חיבור? מפני שהחזה לסוף הפשטו הוא. מה אמרנו מקודם בעניין החזה? שהחזה זה קשה, האור דבוק חזק שם, ולכן זה בוודאי חיבור. לפיכך כולו חיבור, והנוגע אף באור המופשט כנוגע בבשר. רש"י ממשיך, אור של הצוואר מעצמו נפשט, לפיכך אינו חיבור לעשות המופשט הראשון חיבור כדרך שהחזה עושה. כלומר, אם הגעת לצוואר, זה כבר מתנתק מאליו, והאור כבר נחשב מנותק ואינו מתפקד כמו שתיארנו עד עכשיו. עכשיו המילה ודהי כולו חיבור דקטני, ראינו בדוגמה שלישית במשנה, בשורה רביעית של המשנה, המרגיל כולו חיבור. אז רש"י מציין שהמילה כולו חיבור דקטני לאו דווקא כולו אלא עד החזה. זה לגבי שיטת רבי יוחנן בנוי, אבל החכמים הם מחמירים ואומרים שהחיבור ממשיך עד כולו. הגמרא, מכאן ואילך מאי? שוב פעם, רש"י, מכאן ואילך משפשית כדי אחיזה, בפשוט. בפשוט זה הדוגמה הראשונה של צורת ההפשטה שהוא חותך באמצע מהראש עד הזנב. שמשאפשית שיעור כזה שנקרא כדי אחיזה בפשוט על פני כולו, לאחר שסדגו מן הצוואר עד הזנב באמצעית כדרך המפשיטים, והפשיט כדי אחיזה סביבות כולו, אם נוכל לתאר לעצמנו בהיעדר ציורים, אבל התקווה שכל אחד יש באמת הציורים, אז עשינו חתך ארוך מהראש עד הזנב, והוא מתחיל לקלף, כאילו להפשיט, ותופס את שני הצדדים, שני החלקים של האור, והוא מפשיט, והוא הגיע לכדי אחיזה. עכשיו, מעבר לזה, מה יש לומר? אז עכשיו נחזור לגמרא, אמר רב טהור המופשט. אם הוצאת, אם קילפת כדי אחיזה, אז האור כבר לא נחשב חיבור עד מקום חיבורו, עד המקום שהוא מחובר לבהמה. כלומר, כל מה שמופשט כבר אינו נחשב יד לפי רב. אבל יש דעה חולקת. רב אסי אמר, טפח הסמוך לבשר תמי. אנחנו שוב פעם נחזור לרש"י להבהיר את הנקודות האלו. טהור המופשט זה שיטת רב עד מקום חיבורו, עבר מחיבורו ואילך הוא תמי. שם אתה נוגע באור שדבוק לבהמה, אז התומה שם משום שומר, לא משום יד, משום שומר, כמו שיש לפירות קליפה ששומר עליהם, גם האור שומר על הבשר, כדמרן בנוגע כנגד הבשר מאחוריו, דברים שדיברנו עליהם כבר בעבר, שמי שנוגע באור שבצד שני יש בשר, זה כאילו אתה נוגע בבשר. שיטת רב אסי הייתה טפח מן האור המופשט סמוך לבשר למקום חיבור סביבות כולו, הווה בית יד ותמי, מפני שצריך לו שאוחז שם ומושך ומפשיט מאליו. אז אנחנו לפי רב אסי מבינים יש עדיין קטע של אור, למרות ש בסך הכל הפשטת יותר מכדי אחיזה, אבל אותו טפח הסמוך לבשר שהוא מופשט, אבל הוא הסמוך לבשר, הוא מתפקד כיד להעביר את התומה לכאן ולכאן. ולרב לב יד חשב לי, ואין יד אלא אם כן מטלטלין בו את האוכל. במצב כזה לא מטלטלין את הבשר עם אותו באחיזה באותו טפח הסמוך לבשר, ולכן לפי רב זה אינו נחשב יד. כעת אנחנו רואים משולשים בגמות שלנו, גמות המסומנות, השס עוזר שהוא הבסיס לשיעורים שלנו מפת התלמוד. המבנה שכתבנו כאן בשוליים, אתם רואים את המשולש, קושיות על רב אסי שאמר תמיד טפח הסמוך לבשר תמי, גם אחר שיפשיט תפי משיעורים מהשיעורים במשנה. אנחנו נחזור לגמרא, המטיבי, המפשיט כשיעור הזה, זה כדי אחיזה, מכאן ואילך, הנוגע במופשט טהור. מה אליו? אפילו בטבח סמוך לבשר, שהוא גם מופשט טהור, וזה לא כמו רב אסי. לא, לבד מטבח סמוך לבשר. אמרנו פה שהוא הפשיט כדי אחיזה, יותר מזה, מי שנוגע מופשט טהור, חוץ מהטפח סמוך לבשר, למרות שהוא מופשט, אבל הוא כן מהווה יד. וכמובן התומה יועבר. תא שמע, באור שכנגד הבשר תמי, מה שלא נפשט, מי שנוגע שם התומה יועבר. אור שכנגד הבשר תמי, בטפח הסמוך לבשר טהור. ניתן לדייק מכאן שמה שלא כנגד הבשר, כולל הטפח סמוך לבשר, טהור, וזה לא כמו רב אסי. הגמרא עונה, תנא, כל טפח סמוך לבשר, אור שכנגד הבשר קרילי. זה נכלל, זה נחשב כנגד הבשר. תשמע, המפשיט בבהמה ובחיה, בתורה ובתמיה, בדקה ובגסה, לשטיח כדי אחיזה, וטפח הסמוך לבשר טהור. אתם רואים פה מקור תנאי ברייתא שכמעט כולו כמו תחילת משנתנו, אבל יש תוספת בסוף הברייתא, ונקרא את זה עוד פעם, וטפח סמוך לבשר טהור. זה נגד רב אסי. הגמרא עונה, אחא במאי עסקינן בטפח ראשון, שזה משפט שמאוד מאוד סתום, מאוד קצר וסתום. אני מקווה שתסכימו איתי אחרי שנקרא את הרש"י על התשובה הזאת. אז הגמרא אמרה, מה שכתוב בסוף הברייתא וטפח הסמוך לבשר טהור, אך במאי עסקינן בטפח ראשון. עכשיו רש"י, בטפח ראשון הסמוך לכדי אחיזה. אז יש שיעור שנקרא כדי אחיזה שהוא כבר מופשט, ויש קטע שיותר קרוב לבשר שהוא נקרא טפח הראשון. אז יש לנו את הקצה שכבר הופשט שהוא נקרא כדי אחיזה. אתה ממשיך לכיוון הבהמה, יש עוד טפח שהופשט. סך הכל כמה הופשט טפחיים? נקרא את זה עוד פעם ברש"י, בטפח ראשון הסמוך לכדי אחיזה, כגון שלא הפשיט אלא טפחיים, דיותו טפח הסמוך לכדי אחיזה אינו אוחז בו ומושך, לפי שנוח לו לאחוז בשפת האור ולמשוך. עכשיו, אבל כעת יש רק טפחיים מופשט, ולא זה ולא זה טוב לו. במצב הזה לא תפיסה בשפת האור, ולא תפיסה באותו טפח הסמוך לבשר. מה הוא עושה עכשיו שהוא הפשיט לא יותר מטפחיים? מה הוא עושה? אלא מפשיט בסכין. הוא סומך לא על על המשיכה שלו בתפיסה, באחיזה של האור, אלא הוא סומך על הסכין. אבל לאחר שהפשיט קצת, שלושה טפחים וארבע, והאור המופשט מכביד כלפי מטה, אוחז בטפח הסמוך לבשר ומושך. כאן המפשיט תופס דווקא את הטפח הסמוך לבשר, ובכוח המשיכה שלו הוא מפשיט. וכובד האור, כובד אותו אור שכבר הופשט, הוא כבר לא תופס את זה, זה כבר יורד מאחורה. אז הכובד הזה מסייע. אז זה מה ש, כל מה שרשי כאן תיאר, זה כלול בתשובה של הגמרא לטובת רבאסי, שנאמר הכה במאי עסקינן בטפח ראשון. אז מה שעשינו עד כה, הבאנו שיטות רב ורבאסי בעניין מה הדין אחרי שאתה מפשיט יותר מכדי אחיזה, והבאנו סדרה של קושיות על רבאסי ותירצנו. תנא, כמה כדי אחיזה? תשובה, טפח. והתניא טפחיים. אבל יש ברייתא שמגדירה כדי אחיזה כטפחיים. אמר אביי, טפח כפול. מה שהברייתא הראשונה אומרת טפח, הכוונה לטפח כפול, תניא נמי אחי, כמה כדי אחיזה, טפח כפול. הנושא שמופיע בשוליים, נושא חדש, תלית שהיה תמי שהתחיל לקורא, אם קרא רובה טהורה. אנחנו יודעים שכלים אפשר לתאר אותם במקווה, בתפילה, במי מקווה, אבל כאן יש עוד דרך לתאר כלי תמי, וכאן מדובר בתלית על ידי שאתה קוראו ברובו. תנן התם, תלית שהתחיל בה לקורא, כיוון שנקרא רובה, שוב אינו חיבור וטהורה. יש רשי שמעריך בנושא הזה, שמתייחס לבד בגד כמו תלית, וגם מתייחס לכלים אחרים כמו בכלי חרס, שידוע שאם אתה שובר כלי חרס שנטמע, זה מטהר, והשברים הם עצמם כעת טהורים כי שברת את הכלי, אבל אותם שברים מסוגלים עצמם לקבל טומאה, בתנאי שהם כמובן שימושיים. השברים יכולים לקבל טומאה מכאן ולבא. אנחנו נחזור לגמרא, נמשיך בגמרא. אמר רב נחמן, אנחנו סימנו את רב נחמן בקופסת אש, כי השיטה שלו תחזיק את הגמרא עד אמצע עמוד ב'. אמר, אז רב נחמן אומר בשמו של רבא, אמר רבא ברבוה, לא שנו אלא בתלית תבולת יום. לפני שנתקדם, כי אנחנו נחזור על מה שקראנו, יש לשים לב למעוינים. אנחנו בשוליים כתבנו תחת הכותרת מבנה, לא שנו, זה מה שהדגשנו עם המעוין, הגבלות. מתי אמרינן דסגי בקריאת רובה? אנחנו גם בשוליים המקבילים כתבנו אצל כוכבית הכפולה, אנו ממליצים לקרוא קודם את שלוש הממרות לא שנו המסומנות במעוין, כדי לראות את רצף ההגבלות לגבי קריאת רובה כאמצעי לטהרה, ואחר כך ללמוד הסוגיה ברצף. אז לבינתיים קראנו שקריאת הטלית ברובה מטהרת, רב נחמן מביא אלו שנה אלה בטלית תבולת יום, שהגבילו את הטלית במקווה היום וצריך להשתמש בו לטהרות לפני ערב שמש, ולכן בתנאים כאלו נוכל לסמוך על הקריאה הזאת. אנחנו כמובן צריכים להסביר את זה, אבל קודם נעבור לעמוד ב', שמה יש עוד מאמרה, אמר רב הונא משום רבי שמעון בן יוסי, לא שנו שקריאת רובה מטהר, אלא שלא שיער בה כדי מאפורת. מאפורת זה סודר. אני משער שבזמן הגמרא ידעו את הגודל של סודר, אז אתה קראת את הטלית, ולפני שהגעת לקרוא אותו ממש לשני חלקים, השארת חלק מחובר, ואותו חלק מחובר הוא ראוי לסודר. אז הטהרה על ידי קריאת רובה עוזר לטהר, מועיל לטהר, אם הוא לא שיער בו כדי מאפורת, אבל שיער בה כדי מאפורת, חיבור, אז הוא לא מטהר, כי השארת חלק נכבד עדיין מחובר, למרות שרוב נקרא. ויש מימרה שלישית, אמר ריש לקיש, לא שנו אלא טלית, אבל אור, אם במקום בד מדובר באיזה בגד אור שנטמא ואתה רוצה לטהר אותו, אפילו אם אתה קראת רובו לפי ריש לקיש לא מועיל, רבי יוחנן חולק, אפילו אור נמי לא חלים. חלים כוונה חזק, החיבור חזק, לכן עדיין נחשב מחובר כאותו חיבור, למרות שזה מיעוט שעדיין מחובר, הוא חיבור חזק לפי ריש לקיש. אז אתם רואים שדיברנו ככותרת טלית שנטמעה ונקרא ברובה טהור, אבל רואים את ההגבלות האלו. עכשיו נחזור לפתיחה. רב נחמן אמר בעבור אמר, לא שנו שקריאת רובה מטהר אלא בטלית תבולת יום, שהוא הדביל אותו היום והוא רוצה להשתמש בו לטהרות לפני ערב שמש, אז בכך שהוא קרא רובה הוא טהור. דמיגו דלא חס עלה ואת בלה, המים מזיקים לטלית, טבילה במים זה מזיק לטלית. אז אם הוא בכל זאת הדביל אותו באותו יום, מראה שהוא לא חס עליו, לא חייס עליו וקרא לה רובה, הוא יקרא את הרוב בלי בעיות. אבל טלית שאינה תבולת יום, לא. אם מדובר בטלית שלא הדביל אותו במקווה, הוא רוצה לסמוך על הקריאה, לא נסמוך על הקריאה. גזירה דילמה לא עתי למקרא רובה, חוששים שהוא לא יקרא רוב והוא רק יגיע עד חצי, זה עדיין תמי, וישתמש בו בתרות, וכמובן זה יקלקל ויתמי אותם. אנחנו נסתכל ביחד ברשי, רשי חמש שורות מסוף המול, אבל תמיה ולא התבילה, הוא בא לתארה בקריאה זו, לא סגי לה ברובה עד שיקראנה כולה. למה? דילמה לא עתי למעבד רובה, רשי ממשיך אל הפלגה, ואמר רובה והוא יתור לה, קראתי אורוב. כל זה דבריו של רב נחמן. אמר רבה שתי תשובות בדבר. רבה מעלה הסתייגות או התקפה, שתי נקודות נגד דבריו של רב נחמן. רק נציין שבהמשך רב יוסף יופיע ויענה לשתי הנקודות האלו של רבה. ובינתיים מה רבה רוצה לומר? הוא אומר שתי תשובות בדבר. חדה שמה יאמרו תבילה בת יומה עולה. מה שאתה רב נחמן אומר יכול לגרום לכך שאנשים יחשבו שהתבילה שהוא עשה אותו יום ורואים אותו משתמש בו לפני שקיעת החמה, שהתפילה מתהרת אפילו לפני הרב שמש. וזה ידוע שתפילה במקווה, אתם מכירים את הביטוי תבול יום, זה לא מתהר לגמרי עד אחרי ערב שמש. הם לא יבינו שאתה סומך על הקריאה, אלא מה ש דווח למעלה שהקריאה מועילה לטהר, זה מדובר בקריאה שהוא קרא למוחרת אטומה, שהרואה הוא משתמש בה יאמר מאתמול התבילה. ואם יגיד שמאתמול התבילה, טוב, אז אחר כך היה הרף שמש וזה באמת מתהר, לא יבוא לידי קלקול. אז לכן רבא תוקף את התיאור או ההסבר של רב נחמן שהקריאה מועילה דווקא באותו יום שהוא התביל אותו, והתבילה הזה מראה שהוא לא חס עליו וכו', כמו שהסברנו. עכשיו אנחנו נחזור על הנקודה הזאת בדרך הרש"י. רש"י אומר חדה, שלוש שורות מסוף העמוד, בתבולת יום לקלוק, מה הוא השתמש בה ביום שהתבילה, שהוא רואה אינו מבין בה שנקראה לתאר, וסבור על ידי תבילתה משתמשים בה, ויאמרו תפילה בת יום העולה בלא הרב שמש. ואמרנו שזה פשוט טעות, וזה יגרום לטעות בכל הציבור. ועל כוכך מתניתין שדיבר על כך שהקריאה מועילה מתארת לאו ביום תפילה עסקינן, אלא בשלו הודבלה כל עיקר וקראה ביום המוחרת לטומאתה. והרואה הוא משתמש בה אומר שהתבילה אתמול, זה מה שהרואה יגיד כבר ערב שמשו. זה נקודה אחת של רבא נגד מה שרב נחמן אמר. ועוד מה שאתה אמרת, גזירה יש לגזור רובה, אתו מקרה של חצי, שאם לא התבילו אותו היום אנחנו לא נסמוך, כך אתה אמרת רב נחמן, כי אם הוא לא התביל אז הוא מראה שהוא עדיין חס עליו, הוא לא יקרא מה שצריך את הרוב, הוא יקרא אולי עד חצי. אז רבא, ואנחנו עוברים כאן לעמוד ב', עולת העוף לרבי אלעזר בר שמעון, שיטת רב אלעזר בר שמעון במליקת עולת העוף בבית המקדש, הוא שאתה חותך רוב שני הסימנים כאן הוושת, אבל לא כולו, אסור למלוק כל השניים, רק רוב. אבל לפי מה שאתה רב נחמן אומר, ש אם יש צורך לרוב, יש לחשוש שאנשים לא יעשו את הרוב, יעשו רק חצי, אז איך לפי רב אלעזר בשמעון מקריבים עולת העוף בכלל? לגזר דילמה לא עתי למעבד רוב שניים. לפי מה שאתה רב נחמן אומר, יש לחשוש שאין להקריב עולת העוף, כי הם לא יעשו את הרוב. אמר לי רב יוסף, רב יוסף עונה לטובת רב נחמן, עונה לרבא, נקודה נקודה, דקאמרי גזירה שם יאמרו תבילה בת יומה עולה, קראה מוכיח עליה. זה שיש לנו תלית שהתבילו אותו היום וגם קראה רצינית, קריאת העוף, אנשים לא יחשבו שטבילה באותו יום מועיל בלי ערב שמש מועיל לתאר, כי הקרע מוכיח שיש כאן משהו מעבר לטבילה, והקריאה היא המתארת. ודקה אמרת עולת עוף לרבי אלעזר בשמעון נגזור, לא, אין צורך לגזור בבית המקדש על בעניין המליקת עולת העוף. כהנים הם אלו שמולקים את העוף, זריזים הם, הם יעשו רוב מתוקף התכונה הזאת שלהם, הם זריזים. ודין של רב נחמן במקומו עומד. תשמע, אבל לא גמרנו. אנחנו מעלים כעת קושיות, ואלו המשולשים שאתם רואים ובשוליים כתבנו קושיות על רב נחמן דגזר מפני דחשש שלא יעשה כפי השיעור שדרוש. כל דינו של רב נחמן הוא שהקריאת רוב הוא מועיל רק אם מדובר ביום התבילה, אבל אחרת אדם יחסס ולא יעשה רוב. תשמע, קושיה ארוכה כפי שמסומן, המפשיט בבהמה ובחיה, בטמאה ובתורה, בדקה ובגסה, לשטיח כדי אחיזה, בדיוק מה שמובא במשנה שלנו. אז מה המשנה אומרת? שבכדי אחיזה האור, למרות שהוא מופשט, מתפקד כיד. היתר מכדי אחיזה טהור. עמי, למה ביותר מכדי אחיזה הוא כן טהור? לגזור דומה לא עתי למעבר אלא כדי אחיזה וכנגע בתומה וכמתארין עלי. ברגע שאתה אומר יותר מכדי אחיזה טהור, אולי האור המופשט, האורך של האור המופשט הוא לא יותר מכדי אחיזה, זה עדיין בכדי אחיזה. ואז האדם ייגע והוא יחשוב שזה יותר מכדי אחיזה, והוא נוגע בעצם אם מדובר בנבלה במקור של תומה, והוא נטמע והוא חושב שהוא טהור. במילים אחרות, לפי רב נחמן היה מקום לגזור שגם יותר מכדי אחיזה יש לתמות. עונה הגמרא, אי בתומה דורייתא הכי נמי. עד כאן חשבנו שבין ובין דיברנו על נבלה שאתה מפשיט. תומת נבלה זה באמת תומה דורייתא. ואם היינו מדברים על הפשטת נבלה, ככה באמת יש מקום לגזור שגם יותר מכדי אחיזה נחשב יד ויעביר את התומה. הכי במאי עסקינן, אז במשנתנו אמר כן מדובר, שהבחינה בין כדי אחיזה ליותר מכדי אחיזה בתומה דרבנן. עכשיו במשנה שלנו הוזכר תומה, הבאת תומה בשני כיוונים. אם הבשר תמה כמו נבלה, כמו שחשב נבלה, אז מהבהמה תמה לבן אדם, ואם הבן אדם תמה והבשר טהור, אז האדם התמה היה מתמה את הבשר. עכשיו אנחנו נצטרך ללמוד את המשנה בכיוון של תומה דרבנן בשני כיוונים. אז איך זה עובד? ממשיך הגמרא, תנח תמי בתורה, שהנוגע באור תמי דרבנן. אז זה תומה דרבנן. טהור בתמיה, אדם טהור שנוגע בבהמה תמיה, ועד כה חשבנו שמדובר בנבלה, ועכשיו אתה אומר לי שהתמיה כאן זה בהמה שתמיה מדרבנן. מה זה תומה דרבנן? אם מדובר בנבלה, תומה דורייתא היא. תשובה, בטריפה, לא נבלה, לא בהמה שמתה, אלא בהמה שהיא טריפה, היא נשחטה והיא טריפה. טריפה, שואל את המבט, תמוי אי, איזה תומה שייך בטריפה? עד הרב, אנחנו לאורך השס אנחנו לומדים כשהבהמה נשחטה ונמצא טריפה, היא תורה מנבלה, זה מתהר אותה מתומת נבלה. עכשיו אתה אומר לי שטריפה בכל זאת יש בה תומה דרבנן? אין. נכון, כי דעבור עד שמואל. דיום עבור עד שמואל טריפה ששחטה מטמא במוקדשים. אם מדובר בקורבן ונמצאת טריפה, יש טומאה דרבנן. אז בינתיים, שוב פעם, ניסינו להקשות הרב נחמן שלפיו יש מקום לגזור בעניין הפשטת האור. דחינו את זה כי המשנה שלנו מדובר בטומאה דרבנן. תשמע מאוד קושיה. רב דוסטאי בן יהודה משום רבי שמעון אומר, המפשיט בשרצים חיבור עד שיפשיט את כולו. השרצים קשה להפשיט אותם, לכן עד שאתה גומר, לא כמו שראינו אצל בהמות, ראינו עד כדי אחיזה או עד החזה, כאילו דברים, פה אצל שרצים האור נחשב מחובר ושרץ מתמה במגע, גם אם אתה נוגע באור המופשט עד שהוא מופשט כולו. עכשיו יש לדייק, זה מה שזה נוגע לשרצים. רש"י כותב מימו כולו חיבור, אפילו יותר מדי אחיזה ואילך, הנוגע במופשט תמי מדנקת שרצים תמה. זה שהביתה מדברת על שרצים תמה משום דקשים נפשית, אבל גמל לא, ואף הבי שתומתו דאורייתא היא שיעור הפשטה בכדי אחיזה ולא גזרינן יותר מכדי אחיזה משום כדי אחיזה, וכאשר לרב נחמן דגזר דלמה, למה הוא גזר דלמה לא עתי למעבד שיעורה. אז עכשיו לאור מה שתירצנו מקודם, אנחנו נעלה את המקור הזה עם הדיוק ממנו כקושיה. אז נמשיך בגמרא, הבגמל אינו חיבור. זאת אומרת, אם הפשטת יותר מכדי אחיזה, זה לא חיבור. ולפי רב נחמן, גם יותר מכדי אחיזה יש לגזור, מאחר שהגמל הוא טומאה דאורייתא. מה זה גמל? גמל זה מטמא כנבלה. הגמרא עונה, אל תעשה את הדיוק, כמו שאמרנו, לא תימא הא בגמל אינו חיבור, כי גם בגמל יש חיבור, גם יותר מכלי עשי, כי כן גוזרים, אלא אימא באור שעל הצוואר אינו חיבור. אז בשרצים יש חיבור עד שאתה מפשיט את כולו. יש לדייק גמל, אבל בקונטקסט של האור של הצוואר, כשאתה מפשיט גמל ואתה מגיע לאור של הצוואר, זה כבר נחשב מופשט, למרות שיש עדיין עוד טיפה להפשיט, כפי שאמרנו בהתחלה שאור של הצוואר. ורב יוחנן בן נורי, לפי רב יוחנן בן נורי, הוא יורד מאליו, ולכן אם אתה מגיע לצוואר גם בגמל, אין, זה כבר אינו נחשב חיבור. אבל עד אז הרבה יותר מכדי אחיזה כן נחשב חיבור. אנחנו נקרא ביחד את רש"י. לא תימא הא בגמל ביותר מכדי אחיזה אינו חיבור, כי זה לא נכון, כי גם יותר מכדי אחיזה יש לגזור. אלא הך דיוק דדייקינא למותי גמל, מאחר שהמקור הדגיש שרצים, אז יש לדייק, אבל מה שאינו כן בגמל, האור הצוואר הוא דדייקינא. ואחי כמר, שרצים הוא דעד שיפשיט את כולו, כולל הצוואר. אבל גמל שהפשיט עד הצוואר אינו חיבור. אם אתה הגעת לנקודה הזאת, זה כבר לא חיבור, ובמפשיט לחימת, ובמרגיל קי, כמו ש... הזכרנו שהצבא הוא לקראת סוף ההפשטה. ולעולם לשטיח, אם מדובר בהפשטה לשם שטיח, שהזכרנו מקודם כמה פעמים שאתה חותך מהראש על הזנב, אף ביותר מדי אחיזה תמי תגזרינם בבהמה תמיה הועיל ותומתה דאורייתא. זה בעצם נבלה. ממשיך רש"י, ורבי יוחנן בן נורי היא דאמר במעניתין אינו חיבור. ואחר כשהגענו לצוואר, לקה לי מגזר מידי, תאמר לא ראיתי למעבר על הצוואר, אין כאן מקום לגזור כזה גזרה, דהקרא טובה איכא, זה די מוכר אם הגעת לצוואר או לא הגעת לצוואר, אבל בין פלגה לרובה לא מוכר, זה לא דבר שברור, וכן בין כדי האחיזה ליותר מכדי האחיזה, גם זה לא כל כך ברור, אז לכן יש מקום במצבים כאלו לגזור. ושוב פעם רק נזכיר, כן, לגזור, כי אנחנו מדברים בדייקנו בגמל, וגמל מטמא מדאורייתא. נחזור לגמרא. עד כאן הגמרא התייחסה להגבלה של רב נחמן, ביררנו את זה, הקשינו עליו, והוא ענה לקושיות. עכשיו אנחנו ממשיכים לעוד הגבלה בנושא תלית שנקרא רובה. אמר רב הונא משום רבי שמעון בן יוסי, משום רבי שמעון ברב יוסי, לא שנו שבקריאת רובה של התלית נחשב טהור, אלא שלא שיער בה כדי מאפורת, שבה מיעוט שלא נקרא, יש עדיין רוחב בד שמתאים לסודר, אבל שיער בה כדי מאפורת חיבור, למרות שעברת את הרוב, אבל ויש מיעוט שלא נקרא עדיין, אם המיעוט הזה שלא נקרא הוא כדי מאפורת, התלית לא טהורה. אמר ריש לקיש לא שנו אלא, שוב פעם בניין קריאת רוב מטהר, אלא תלית שזה נעשה מבד, אבל אור חלים עדיין חזק. רבי יוחנן אמר אפילו אור נמי לא חלים, זה שהאור חיבור ויש מיעוט מחובר ולמרות שמדובר באור, זה לא נחשב חיבור. מה עם סימונים חדשים? אתם רואים את הפס הכפול, יש לא מעט מהם, אתם רואים גם בשורה שלישית מהסוף עדיין פס כפול בשוליים. נברר מה עומד בפנינו. הנושא, שיטת ריש לקיש, קריאת רוב מועיל לתאר בתלית שנטמא אבל לא באור משום בחלים, כוונה חזק. הפס הכפול, קושיות על ריש לקיש ממקורות שבהם רואים וגם באור יש טהרה אף אגב תחלים. הגמרא, היטיבי רבי יוחנן ריש לקיש, אור תמי מדרס, תומת מדרס, מי שלא מכיר, מדובר על אור שהיה מיועד לישיבה או שכיבה, וישב על האור הזה נידה או זב וצורה, זה הופך את האור להיות תמי כמו אב התומה. זאת אומרת אדם שיגע באותו מדרס הוא יהיה תמי. אז יש לנו אור שהוא תמי מדרס, חישב עליו לרצועות וסנדלים, רוצה עכשיו להפוך את האור הזה, המשטח אור הזה שהיה מיועד לשכיבה והיה תמי תומה חמורה כזאת של תומת מדרס, הוא רצה להשתמש באור הזה לרצועות או ליצור סנדלים, כיוון שנתן בו איזמל טהור, דברי רבי יהודה, ברגע שהוא מתחיל לחתוך אותו זה מתאר אותו, זה מעשה שאדם עושה להפוך אותו, לבטל אותו מהשימוש הקודם, זה מתאר. רש"י כותב שנתן בו איזמר מתחת לגמר השורה הראשונה שהתחיל לבטלו תהרו, ואף פי שעדיין יש בגדול חמישה על חמישה טפחים שהם שיעור למדרס או כנראה לסוכה, ויש שיעורים לחומרים שונים והאור הוא חמישה או חמישה טפחים, זה שיטת רבי יהודה. אבל אנחנו נמשיך, והחכמים אומרים עד שימעיתנו מחמישה טפחים, אתה חותך את המשטח אור הזה עד שאתה מגיע לנקודה שנשאר מחובר פחות מחמישה טפחים, זה מתהר. כי ממית למחמישה מיה טהור. עמי, לפי ריש לקיש, למה שיהיה טהור? למה חלים? למה שאור הוא חזק וגם בחיבור מעט הוא עדיין נחשב מחובר ושלם במובן התומה שלו? הגמרא עונה, כי כאמרי דחלים, היכה דקה צרי לילהדיה, שהוא חותך אותו, צרי זו לשון סדק, שהוא סודק את האור להדיה, ישר. הכה במאי עסקינן, מה שראינו בתארת האור שהיה תמי מדרס, במקצע הוא בא לו דרך סביבותיו. זה לא קריאה ישירה, ובכך ההגדרה של חלים, של חזק, לא קיים, לא תופס. מטיב רבי ירמיה, המפשיט בבהמה וחיה, בתורה ובתמה, ובתמיה, בדקה ובגסה, לשטיח כדי אחיזה. המשנה שלנו כבר מצוטט לא מעט פעמים. אפשר לדייק, היתר מגדי אחיזה טהור. והמי, אנחנו מדברים פה על אור. אז אם מופשט יותר מגדי אחיזה, למה שיהיה טהור? למה חלים? החיבור הוא חזק, והוא עדיין שייך לבשר במובן הזה. רש"י כותב, חלים מחובר ועומד הוא לבשר. נקרא את הרש"י עוד פעם, אומר זה רש"י קצר, חלים מחובר ועומד הוא לבשר. חזרה לגמרא, תיוגמה רבי אבין, ראשון ראשון עושה ניפול. מה הכוונה? שוב פעם רש"י, ראשון ראשון המופשט עושה ניפול, אבי כנפרש לגמרי, דהאין סופו לחזור לבשר עוד. אז כאן היכולות של האור בנושא המשנה זה להעביר תומה מהבשר או אליו, ואז החשיבות או המבחן הוא כמה מחובר לבשר הוא. אחרי שאתה מתחיל להפשיט, כל ההמשך, כל מה שמופשט בהמשך אחרי כדי אחיזה, לא יתחבר שוב לבשר, ולכן הוא מנותק לגמרי. נחזור לגמרא, מטיב רב יוסף, אור שעל הצוואר. רבי יוחנן בן נורי אומר, אינו חיבור. עמי, למה אתה אומר נכון? החלים בקאי, האור חזק, הקשר, החיבור הוא חזק. אז רב יוסף רצה להתקיף את ריש לקיש משיטת רבי יוחנן בן נורי. אמר לי אביי, אביי פונה לרב יוסף ושואל אותו, למה אתה מתקיף אותו מרב יוחנן בן נורי? אימא ספר, תביא סיוע מהספר, והחכמים אומרים חיבור, שעד שאתה גומר את ההפשטה, גם אם הגעת לצוואר, זה עדיין חיבור. זה מזכיר לנו שיטת ריש לקיש. אלא מהבעיה, הדיון במשנה בין רבי יוחנן בן נורי והחכמים הוא לא קשור לכך אם אור חזק או לא חזק. רש"י חמש שורות מהסוף, אלא מהבעיה, אי סבירה לן דחלים דכולי עלמא וחיבור, והכה בנושא ההפשטה והצוואר תימא משום דלא חלים, והוא עשוי לנתק מאליו. פה, כפי שאמרנו מוקדם יותר, החיבור הוא באמת לא חזק. ובשומר, האור, האם הוא יתפקד כשומר, ובשומר העשוי לנתק מאליו כמפלגי. דרבנן סברי, אפילו הכי, לא בטיל תורת שומר מיני, כל זמן שלא ניתק. ורבי יוחנן בן נורי אומר, זה כן מתבטא מתורת שומר, אבל זה לא מהווה התקפה על ריש לקיש, כי כשהגענו לצוואר באמת החיבור עצמו לא חזק. אז מה שנשאר זה לברר האם יש עליו דין שומר או לא, ובזה חלקו רבי יוחנן מינוי ורבנן. עכשיו נקרא את זה בגמרא, קראנו את רש"י כדי להוות הקדמה להבנת הגמרא. נחזור לגמרא, חמש שורות מסוף העמוד, אלא המבאי, בשומר העשוי לנתק מאליו כמפלגי. מור סבר, זה החכמים, הווה שומר, לכן למרות שזה ייפול מאליו, האור שעל הצוואר ייפול מאליו, בכל זאת כל זמן שהוא עדיין דבוק לצוואר, הוא נחשב שומר. ומור סבר, רבי יוחנן בן לא הווה שומר. מטיב רבי ירמיה. אנחנו הזכרנו כאילו ברמז שבנושא הזה של טהרת דברים טמאים תייחסנו בתלית שנקרא ברובו, וגם מה שאמרתי רמז דיברנו גם על הכלים, כלי חרס כמו תנור, וכאן נביא מקור בעניין התנור. תנור הוא קודם כל הוא נעשה מחרס, וחרס אין לו טהרה במקווה. צורת התנור הוא, אם נדמיין לעצמנו, קודם כל הוא גבוה והוא עגול, הוא כמו בצורת צילינדר, הוא רחב למטה, הוא נהיה יותר צר למעלה, זה מאפשר תוספת חום, יצירת חום רב, הצטברות חום בתוך אותו תנור, הוא דבר שמתלתל עד שאתה מחבר אותו לרצפה, לקרקע, ובחיבור בקרקע אתה מניח את הצד, הקצה הרחב של אותו תנור ברצפה בקרקע, ושם אתה מדביק סביבו ומעבה את התנור בטיח. רש"י מביא לשון לועזי פלסטר, יש בשפות מודרניות זה התרגום של הטיח. ואתה מדביק את זה סביב התנור מלמטה, זה מהווה חיבור וגם מעבה את הקיר, את הקיר של הכותל של אותו תנור, וזה בתור הקדמה. עכשיו אם מדובר בתנור שנטמע, מה עושים איתו לטהר אותו? אז רבי ירמיה מביא תנור שנטמע, כיצד מטהרים אותו? חוקו לשלושה, רש"י אומר חוקו לשלושה לכלי עצמו מבפנים, אז אתה צריך לשבור אותו, אולי סכינים שמתאימים לחתוך בחרס הזה, אז אתה חולק אותו לשלושה חלקים, די לשניים הגדול תמיד דיקה רובה, אז אנחנו רוצים שיהיה רוב נשאר, רוב קיים. אז אנחנו נחזור לגמרא, חוקו לשלושה וגורר את התפילה, ורש"י שורה האחרונה וגורר את התפילה שדיבק עליו שגם הוא מחברתו, ואף על פי שעדיין הוא עומד טהור. עכשיו אנחנו ממשיכים לדף קוף חף דלת, עד שיעי בארץ, כל מה שאמרנו חוקו וגורר את התפילה זה עד הרצפה, מלמעלה עד הרצפה, זה שיטת רבי מאיר, זה שיטת התנקמה, סליחה. רבי מאיר אומר אינו צריך לא לגרור את התפילה ולא עד שיהיה בארץ, אלא ממעטו מבפנים מארבע טפחים. אז אתה לא צריך להגיע עד לארץ, אבל אתה מגיע מבפנים, ממעטו מבפנים מארבע טפחים. כי ממעט לה מארבע מיה טהור. עמי, למה זה נחשב כמטהר? למה אכלים וקאי? רש"י כותב אכלים וקאי שהתפילה מעמידו יפה. כי לפי רבי מאיר אתה משאיר, נגיד, הכל ישלם עד בגובה מארץ ארבע טפחים. למה זה מתהר? זה עדיין חלים, זה עדיין מחובר. אמר לרבה, ואימא מדרבנן, למה אתה מתקיף מרבי מאיר? יכולת להעות משיטת הרבנן כסיוע לריש לקיש, גורר את התפילה עד שיהיה בארץ. אלא אמר רבה, הכי כאמר רש"י בשורה שלישית מראש עמוד, אלא אמר רבה, בשנתמע כולי אלמה לא פליגי דחוקמה דחלים לא טהר. והכה הכי כאמר, ואז אנחנו נתקדם בגמר לראות אז מה כן שנוי במקור. אבל אם מדובר שוב פעם בדבר שהיה תמי ואתה בא לטהרו, כן צריכים לחשוש למצב של עדיין חלים, ולכן אין לו טהרת שאתה חולק אותו עד הארץ. אלא אמר רבה, הכי כאמר תנור שנטמע, כיצד מתארין אותו? דברי הכל חולקו לשלושה וגורר את התפילה עד שיהיה בארץ. אז הנה דברי הכל, זה לא שנוי מחלוקת, אז זה מחזק את את שיטת ריש לקיש, שהוא חושש למצב שהוא עדיין חלים. והרוצה שלא יבוא תנורו לידי תומה, כיצד הוא עושה? כאילו מתחילתו, שלא יהיה שם תנור עליו. חוקו לשלושה וגורר את התפילה עד שיהיה בארץ. רבי מאיר אומר, אינו צריך לא לגרור את התפילה ולא עד שיהיה בארץ, אלא ממעטו מבפנים מארבע טפחים. אמר מור, כאן אנחנו נתייחס לברייתא עם התיקון, איפה, עם האחי כמר שקראנו עכשיו. חוקו לשלושה. אמרנו שאם מדובר בתנור שנטמע, איך מתארים אותו? כולם מסכימים שאתה מחלק אותו לשלושה חלקים. ורמינו, וכאן תשימו לב, יש פה קושיה ארוכה. תנור תחילתו ארבעה ושיריו ארבעה. מה שכותב, תנור תחילתו ארבעה, אין תנור פחות מארבעה, ואפילו נגמרה מלאכתו, ושיריו אם היה גדול ונטמע ושיברו, צריך שלא יהיה בו שבר של ארבעה. אז שיריו ארבעה מתייחס לנושא שלנו, תנור שנטמע. אז צריך לדאוג לכך שהשיריים לא יהיה בו שבר של ארבעה טפחים. זה שיטת דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים, במה דברים אמורים? שתחילתו ארבעה ושיריו ארבעה בגדול. תנורים גדולים שעשויים להפייה ולצלות. אבל בקטן, יש תנור קטן שעושים לתינוקות, שמשחק. תחילתו כלשהו, מי שתגמר מלאכתו, שיריו ברובו. רש"י כותב, מי שתגמר מלאכתו, לאחר שנגמר והסיקו, אפילו הוא טפח מקבל טומאה. יש לנו קטע שבסוגריים, וכאן הגמרא רצה לברר מה הכוונה כלשהו בעניין התנוע של הקטן, של התינוקות, וכמה כלשהו. אמרי דבי רבי ינאי, טפח, שכן עושים תנועים בנו טפח, מה שראינו גם ברש"י, עושים כאלו כלים לתינוקות שנשחק בהם. תמה דעיקה שיריו דלת. לכן אם יש שיריו דלת, עדיין יש תומה. אם היה תנור תמי והשארת למרות שחילקת אותו או שברת אותו, אבל נשאר ארבע, זה עדיין תמי. הלקה שיריו ארבע טהור, וכאן העיקר, למרות שלא נחלק לשלושה חלקים. וזה אפשר לראות ברש"י, דיבור המתחיל קטן עם מיה במבט דבון בגדול שיריו ארבע, אבל בציר מארבע לא נטמא הוא. והתם קטני חלקו לשלושה, אבל לשתיים לא סגי, ואף אגב דלקה בחציו ארבע. דמדקמקל רבי מאיר ואומר אינו צריך אלא ממעטו מבפנים מדלת, מכלל דרבנן נמי בהפליגי. דיאף אגב, דלא הווי השבר ארבע, אפילו הכי בעינן, דלא להווי רובה. מה ששוב פעם, נחזור על הנקודה העיקרית, אם אין ארבעה, יש תרה למרות שהוא לא נחלק לשלושה. כשאנחנו אומרים, אף הפי שלא נחלק לשלושה, אנחנו בעצם אומרים שלמרות שיש חלק נחלק לשניים, אז יש חלק שהוא עדיין רוב התנור המקורי, אין בעיה, כי השבר הוא פחות מארבע טפחים בגובה, אז למרות שהוא לא נחלק לשלושה זה טהור. זה בניגוד למה שאמרנו למעלה. הגמרא עונה, אמרי זה תלוי איך נחלק התנור. הטעם שמספיק בפחות מדלת, דצלקי מצלק. הכה שאנחנו אומרים שאם רוב נשאר, למרות שאין בו ארבע זה עדיין תמי, לכן כן צריך לחלק אותו לשלושה, דעבדי גיסטרה. אז אנחנו צריכים להסביר מה זה צלקי מצלק ומה זה עבדי גיסטרה. אז אנחנו נראה ברש"י, ובעזרת השיטה המקובצת נבין קצת יותר. רש"י, הטעם דקטני דבעינן ארבע ואילו לא הווי תמי, שאם אין ארבע אז אין תומה, דצלקי מצלק לרוחבו, ושוב אינו עומד יפה. בשיטה המקובצת אות י' דצלקי מצלק לרוחבו, נראה בעיניי כזה שהשבר הוא, אתם רואים, לרוחבו. מה שאתה אומר למעלה פתוח זה הפתח של התנור, אנחנו מסתכלים על התנור מן הצד, אז אם הוא שבור לרוחבו מספיק שהוא פחות מארבע אז הוא לא יקבל תומה. רש"י ממשיך, אחא דקטני ברובה תמי אף אגב דלא הווי דלת, היינו אם לא חלקת אותו לשלושה אז הוא יקבל תומה למרות שאין בו דלת, דעבדי גיסטרה שחלקו לאורכו בגובו כזה. ושוב בשיטה המקובצת אתם רואים שהוא חתך אותו מלמעלה למטה, זה ההבדל בין הצורך לחלק אותו לשלושה או מספיק שהשברים יהיו פחות מדלת אפילו אם יש רק שניים. נחזור לגמרא, אמר מו שיריו ברובו, זה הופיע בסוף, יש לנו חיצים מצד הגמרא, אז דיברנו פה על תנור קטן, כלשהו מתגמר מלאכתו, ושיעה ברובו. עכשיו, על זה אומרים שאם נשבר, אותם חלקים עדיין מקבלים תומה, או אם מדובר ברובו, רובו זה תפח למי חזי. למה זה ראוי? הרי אנחנו עדיין מדברים על משהו פחות מתפח. אמר אביי, שיערי גדול ברובו. השיער ברובו לא מתייחס לאותו תנור של המשחק של התינוקות, אלא בתנור גדול. שואל את הגמרא, ואמרי רבנן ארבעה, אם מדובר בתנור גדול צריך להיות פחות מארבעה. מה זה השיעור ברובו? כלומר, ההפרש, נקודת ההבדל בין תמי לטהור יהיה בארבעה טווחים, לא ברובו ומיעוטו. לא קשיא, בתנועה בת תשעה, בתנועה בר שבעה. אז זה רש"י מסביר. בתנועה בר שבעה כאמרי דלת, הועיל ורובו בציר מדלת הוא, מאחר שהרוב של תנור כזה, הרוב הוא פחות מארבעה טפחים, לא מתמין עלי ברובו, דלא חמירי שיריו מתחילתו, דהה תחילתו כשהוא שלם, לא אבי תנור בציר מארבעה. אנחנו כעת מדברים על שיריו, אנחנו לא רוצים מצב שיהיה חומרה יותר בשיריים מתחילת הייצור. ותחילת הייצור, כדי שהוא יהיה ראוי לקבל תומה, ארבעה טפחים. עכשיו אנחנו מדברים על השיריו, ואם התנור התחיל בשבע ואתה תגיד שיהיה תומה ברובו, אז יש תומה בדבר שהוא פחות מהשיעור המינימלי של תנור של בתחילת ייצורו. אז לכן השיעור ד' לקבלת תומה, כשמדובר בשיריו, מדובר בתנור שבתחילתו היה שבעה טפחים. ממשיך רש"י, והי דקטני רובו בתנור בר תשעה, דיאף אגב דבחציו איקה ארבעה, לא מתמא עד אהבי רובה. נחזור לגמרא. לישנה אחרינה אמרילה, לישנה שנייה על מה שראינו בלישנה ראשונה בעמוד הקודם. באמצע עמוד הקודם רב הונה משום רבי שמעון דיבר על לא שנו אלא שלא שיער בה כדי מאפורת. אז נראה כאן לישנה שנייה. אמר רב הונה משום רבי שמעון ברבי יוסי, ואפילו שיער בה כדי מאפורת בטלה התומה, בניגוד ללישנה הקודמת שביטול התומה זה רק אם הוא לא שיער בה כדי מאפורת. כאן אפילו הוא שיער בה כדי מאפורת, אבל הוא קרא את רובו, זה מתהר את התלית שנטמעה. אמר ריש לקיש, לא שנו אלא תלית, אבל אור חשיב. וממילא לא בטל. אז מה שאמרנו בתלית, שלמרות שהוא משאיר כדי מאפורת בטל התומה, זה נכון לתלית של בת, אבל באור לא בטל. רבי יוחנן אמר, אפילו אור נמי לא חשיב. איתיבי רבי יוחנן ריש לקיש, אנחנו נכיר את המקור הזה, כי זה כבר היה בלשנה הראשונה. אור תמי מדרס, חישב עליו לרוצה וסנדלים, כיוון שנתן בו איזמר טהור דברי ביהודה, והחכמים אומרים עד שימיתנו מחמישה טפחים. כי ממעט אותו אור שהיה בתומת מדרס, כשאתה ממעט אותו מחמישה טפחים מהטהור, עמי, למה אם מדובר, אנחנו מדברים כאן על אור, למה אם אתה ממעט אותו מחמישה טפחים טהור, למה חשיב, כמו שריש לקיש אמר, הגמרא עונה, הכה במאי עסקינן, דקבאי לי למושב זב. זה גרסה שיש לנו בגמרא, וזה גם הגרסה שמופיע ברש"י, ויש בשוליים גרסה אחרת, אבל אנחנו נתייחס למה שכתוב ברש"י, למושב זב, מביא לשון לועזי, ובציר מהכי, לא פחות מחמישה טפחים, לא חזי למלטה, הוא לא ראוי למושב הזה, ששוב פעם רש"י מביא לשון לועזי, המשמעות שלו הוא כיסא מתקפל, וממילא לגבי הדבר הזה ספציפי פחות מחמישה טפחים הוא פשוט לא ראוי לכך, וממילא טהור. אבל אם לא מדובר בזה, עדיין שיטת ריש לקיש במקומו עומד. עד כאן שיעורנו להיום.